Ort, Amud Kuf Mem He. Piska Vav. היופי הפנימי של כנסת ישראל, שבזה היא ממשכת את לב כל בניה אליה, הוא אכן האלוהי הנסוך עליה, מפני שבכללותה עמוד קמ"ה פסקה ו', מפני שבכללותה היא מסגת מהאלוהות נועם מיליון הדין כל כך, מה שאין כל אומה וכל פרט יכול להשיגו. ומתוך שזיו כללותה נמשך גם כן, שמזיו כללותה נמשך גם כן חוט של חסד בתוך כל יחיד מיחידיה, על ידי חוט קטן זה מרגיש היחיד את היופי הנעלה שיש בכללות האומה, על ידי אכן האלוהי החי בקרבה, ומתוך כך הוא מקושר אליה בכללה קשר אמיץ. צריך להבין את המילים פה, הביטויים לקוחים מדרשה של חז"ל במסכת מגילה על אסתר המלכה. אמרו חז"ל, אסתר ירק רוקת הייתה. מה זה ירק רוקת? ירוק בחז"ל פירושו צהוב. אצל חז"ל ירוק זה מילה שפירושה צהוב.
צהוב
מה? מה?
צהוב,
זה הצבע הצהוב.
אמרנו.
בחז"ל. לא, אצל חז"ל המילה צהוב פירושה שמח. כן, פנים צהובות, הכוונה שמחות. כן. אבל ירוק, הכוונה בצבע הצהוב בעברית מודרנית. אם כן, היא הייתה חיוורת. כן, הפנים הן צהובות כשאדם הוא חיוור. אז אסתר היא רק רוקת הייתה. הייתה חיוורת. היא לא הייתה יפה. שנאמר, כן, אלא שחוט של חסד משוך על פניה. זה משהו אחר. מה? ודאי, אף על פי שאני שחורה אני נווה. וכן הייתה ירק רוקת, אבל חוט של חסד משוך על פניה, שנאמר ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. מה משמעות המילה חן לעומת המילה יופי? יופי זה דבר אמיתי. חן זה למרות שזה לא יפה, זה בכל זאת מוצא חן. כלומר, חן זה מלשון חינם, או מלשון חנינה. כלומר, אין פה זכות, אבל זה מעבר לזכות. כמו שנאמר, כי מצאת חן בעיניי. זאת אומרת, מצא חן, לא מגיע לו, אבל מצא חן. ובנוח נאמר, ונוח מצא חן. זה כתוב מיד אחרי הפסוק, אמחה את האדם אשר בראתי, מאדם עד בהמה ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתים. אם כן, מי כלול בגזרה הזאת?
גם נוח.
גם נוח הקדוש ברוך הוא הצטער שברא אותו. ואחר כך כתוב, ונוח מצא חן. גם חז"ל, גם נוח היה בכלל הגזרה, אלא שמצא חן.
ולמה?
זאת שאלה מעניינת. יש אצל הנוצרים שימוש מעבר לכל פרופורציה במושג הזה. למה מצא חן? לכאורה שאלה מוזרה. אם אתה אומר שלא מגיע לו, אז מגיע, אז מצא חן בלי שיגיע לו. אבל השאלה שלך היא שאלה יהודית. זאת אומרת, אצל הנוצרי, אם אין זכויות, אז זה מגיע בלי זכות. זאת אומרת, זה שרירותי. בדיוק, החנינה. זה ארביטררי. בום, ככה. כלומר, לא מגיע לך, ואף על פי כן אתה מקבל. למה? ככה. מה שאין כן, המושג של חן ביהדות... כן, ברור. אנחנו משתמשים בזה גם בתנ"ך. כן, לא מכיר את זה, אבל ודאי, כן, אנחנו מבקשים מתנת חינם.
יש אמור שהוא מצא חן בעיני השם, השבועה
שיהיה
חן לתוך העיניים של
הקדוש. כן.
לא, זה
פירוש על מה. בסדר, בסדר, רק כן. אבל צריך למצוא, כשאנחנו אומרים שמישהו מצא חן, הכוונה שהזכות שלו אינה גלויה. כלומר, אין מי שיודע מהי הזכות, אבל יש זכות. זה הזכות לא של המעשים, אבל הזכות של הזהות. זה למשל מה שנאמר, וחנותי את אשר אחון. חז"ל אמרו, אף על פי שאינו ראוי, המילה ראוי בעברית באה מהשורש לראות, נכון? ראה. כלומר, חנותי את אשר אחון, אף על פי שלא רואים למה, אבל יש סיבה. עכשיו, אם כן, מה ראה השם בנוח?
אברהם.
הוא ראה את אברהם. זה הכוונה. זה הכוונה, כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה. לכאורה הפסוק הזה סותר את הפסוק הקודם. בפסוק הקודם נאמר, נוח מצא חן, משמע שהוא לא צדיק. מצד שני כתוב, אותך ראיתי צדיק. זה לא יכול להיות. אני ראיתי בתוכך צדיק אחר. ראיתי, אני ראיתי מה שאף אחד לא רואה. כלומר, שבנוח כבר נמצא אברהם.
אחר כך גם באברהם אנחנו רואים
את יעקב, ברור, ברור. זאת אומרת שיש מין פרופיל אנושי, איזה מין פרצוף אנושי, שנושא בקרבו את התקווה של האדם העתידי, של בן האדם האמיתי. ולכן הוא ראוי ליחס מיוחד. כן. אז אם ככה, אז לא מצא חן. זה בדיוק מה שאמרנו. הוא היה צדיק, רק זה לא מספיק. אז למה מצא חן? לא, מצא חן זה ההפך מצדיק. מצא חן זה ההפך מצדיק. אם אתה אומר צדיק, הסימן שמגיע לו.
משה רבן גורם. אם יש עשרה
בזדון, כן, אז יש זכות. אבל יש זכות. אם יש עשרה, יש זכות.
יש
אחד, אז האחד ניצל. למה הוא ניצל? כי הוא מצא חן, הסימן שלא מגיע לו. אז לכן אני שואל, איך בכל זאת הגיע לו? מה? לא, זה אומר שהוא לא צדיק. אם אני אומר על מישהו שהוא מוצא חן, משמע שמצד עצמו הוא לא זכאי. ולהבין מה שאני אומר לו, ברור. ולכן, זה נכון שהוא היה צדיק בבחינה מסוימת, אבל לא מספיק כדי להינצל מן המבול. וזה מה שנאמר, את האלוהים התהלך נוח. הוא היה צדיק בפני אלוהים, אבל בעיני השם הוא לא היה צדיק, הוא רק מצא חן. כלומר, לעומת הדרישות של אלוהים, צדיק, נוח עומד בדרישות, אבל כדי להינצל מן המבול צריך לעמוד בדרישות של השם, ובעיני הדרישות של השם הוא לא עמד. אלוהים זה מי שמתגלה דרך הטבע. אז אם אדם הוא צדיק מול האלוהים, כשבא אסון טבע אין שום סיבה שינצל. מה שאין כן, השם זה מי שמשדד מערכות הטבע, זה מי שעושה את הניסים. אז כדי להינצל באופן ניסי צריך להיות צדיק בעיני השם, לא רק בעיני אלוהים. עכשיו, במה זה בא לידי ביטוי? למשל, במה שאתה כנראה רומז אליו, שנוח לא יתפלל על דורו, הוא מקבל את הגזרה של המבול כנתון ללא שום תקווה לשנות את זה. או מה שכן אברהם, שיתפלל על דורו. מי שאינו מתפלל על דורו, אז זה סימן שהוא עדיין רק עובד את אלוהים, לא את השם. אבל אף על פי כן מצא חן. מדוע? כי בעיני השם היה כבר אברהם ונוח, אבל אף אחד לא ראה את זה חוץ מהשם עצמו. לכן כשאנחנו מדברים על החן, של החוט של חסד המשוך על פניה של אסתר, אז הכוונה שיש משהו שמוצא חן, רק אי אפשר להסביר, כי באופן גלוי היא רק רוקה. כן? זה כמו כל דבר שאומרים, זה גועל נפש, אבל בעיניי זה מוצא חן. כן? אם זה מוצא חן, סימן שיש משהו שאינך יודע להסביר אותו, שנמצא שם. ברור? עכשיו, הדבר הזה גם נמצא בכללות עם ישראל. עם ישראל מוצא חן לא בגלל שלא מגיע לו, אלא בגלל שאי אפשר לראות למה מגיע לו. כמו שאמר המלאך, הקדוש ברוך הוא, עלו עובדי עבודה זרה, ועלו עובדי עבודה זרה. מדוע אתה מציל את אלו מפני אלו? יש פה שאלה מוסרית. אבל יש משהו נסתר בתוך עם ישראל שמציל אותו. איזה זכות שבזהות, לא זכות שבמעשה. דון לב. הזכות של הזהות. אז אם כן, יש לנו פה שלושה מושגים: זכות המעשים, זכות הזהות, ושום זכות בכלל. אז הנוצרים מכירים רק את שני רק את הראשון ואת השלישי. זכות אבות זה זכות שבזהות. כן, כלומר, מה זה זכות אבות? זה הזכות שיש בעצם העובדה שאני ממשיך את אבא שלי. כלומר, בנכד אפשר לראות את הפנים של הסבא. לפעמים ההשפעה של הזהות של הסבא היא כל כך גדולה שזה נמשך 4 דורות, לפעמים 5 דורות. אם האישיות היא גדולה מאוד, זה יכול להימשך 1,000 שנה. אבל יש לזה גבול. ולכן אומרים חז"ל, זכות אבות תמה. למה? כי אמנם אברהם, יצחק ויעקב היו אישויות ענקיות, אבל הם היו רק בני אדם. ולכן אפשר להכיר את הפנים, את הפרופיל האנושי של האבות דרך הבנים רק לאורך תקופה של 1,000 שנה בערך. אחרי 1,000 שנה נגמר. יש שינוי של סדרי עולם באופן כזה שאי אפשר להכיר ביהודי או בעם היהודי בכללו את ההמשך הרציף של הזהות של האבות. לכן זכות אבות, אומרת הגמרא, תמה, נגמר. כל השאלה של הגמרא זה מתי. יש כמה דעות בגמרא, זה פחות או יותר מסביב לחורבן בית ראשון, קצת לפני, קצת אחר.
הרב דימר על זכות הזהות של האבות, אבל כנראה שבשביל אברהם הוא לא יודע את זה. כאשר השם אל תירא, לפי הפרשנות הוא חושש שכבר אין לו זכות המעשים.
נכון.
בצד יעקב אותו הדבר.
נכון.
בהתחלת, כאשר הוא חוזר בארץ, גם כן הוא מפחד להיות בלי זכות.
כן, נכון.
בלי זכות מעשים.
נכון.
אז זה מה שהוא לא יודע. מה זה זכות הזהות?
זה כן, נכון.
כנראה שהוא לא יודע.
אתה צודק, הם לא ידעו. למדו את זה. למדו?
אז הוא אומר,
זה ממש אחרי זה.
כן, כי אברהם חושב שהוא אדם פרטי, ולכן הוא נמדד באופן פרטי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא אדם פרטי, אתה אומה, ולכן אתה נידון כאומה. למשל, היה הוויכוח של אברהם, הבעיה של אברהם לפי חז"ל הייתה שהוא הרג חיילים של האויב, וחלק מהם היו מן הסתם צדיקים. לא כל חיילי האויב הם רשעים, ולכן היה לו בעיה מוסרית איך הוא הרג צדיקים. איך יכולה להיות בעיה כזאת לאברהם? בגלל שזה לא לגיטימי להרוג צדיקים אם אתה יחיד, אבל אם אתה אומה אז אתה יכול להרוג גם צדיקים של האויב. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אינך יודע שאינך יחיד, אתה עדיין סובר שאתה יחיד, אתה בעצם אומה.
מתי אומר את זה?
מה? דיברים אל הבתרים.
אל תירא אברהם.
כן, אל תירא אברהם. כן. אנוכי מגן לך. מגן זה מארמית מגנה, בחינם. כן?
אם זכות
אבותם,
למה אנחנו עדיין מבקשים בזכותם משהו?
לכן, אנחנו לא אומרים שיש זכות אבות היום, אלא יש ברית אבות. הזכות של האבות זה מכוח האבות. וזה, יש לזה גבול. כי האבות, עם כל גודלם, היו בני אדם. מה שכן, ברית אבות זה מצד הקדוש ברוך הוא. אצל הקדוש ברוך הוא אין גבול. לכן אנחנו אומרים, מביא גואל לבני בניהם למען שמו, לא למענם, כי למענם זה כבר נגמר. כן.
זאת אומרת שבין כאלה
ארבעת המתים היו כדי להיות כגואל יצאים, זה חייב לקיים. מי אמר לך שהם לא קיימו 7 מצוות בני נוח?
אמר
איך אתה יודע? בשל הכלל, אבל לא של יחידים. ייתכן שהיו בין חיילי האויב, היו צדיקים. אבל יש זכות של הברית, ברית אבות, זה כבר אינסופי, כיוון שזה מצד הבורא, מצד השם. כן, כן, עתיד להיות. לא, דרך ארץ קדמה לתורה, והדרך ארץ של האבות היה ההצלחה של הדרך ארץ, ולכן יש כאן זכות של האבות. זאת אומרת, הזכות של האבות זה שהם הסכימו להיות אבות, הם הסכימו לחיות עבור הבטחה שהם ידעו שלא תתקיים בהם אלא בבניהם. כלומר, זה הזכות להיות אבות. ולמה הם נבחרו לזה יותר מכל אחר? מפני הדרך ארץ שלהם. זאת אומרת, יש זכות מיוחדת לאברהם, זכות יצחק, זכות ליעקב. זה משהו אחר. זה נכון, אבל אצל אברהם זה אפילו.
יש זכות המעשים, יש זכות הזהות,
יש
זכות
הזהות
לשעתיד.
ייתכן. כן.
יש זכות של יוסף, שהוא היה גם בן וגם אב.
רגע, אתם רוצים להיכנס לפרטים עכשיו?
לא, 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 אני רוצה לראות כמה זכויות.
שתיים.
מעשים.
זכות המעשים, זכות הזה. זה כל כך פשוט. הלאה. אז עכשיו אנחנו נראה את הדברים בפסקה ברב. היופי הפנימי של כנסת ישראל, שבזה היא ממשכת את לב כל בניה אליה. יש איזושהי חוויה אסתטית בקישור אל כלל ישראל. מה זה החוויה הזאת? הוא אכן האלוהי הנסוך עליה. עכשיו אתם רואים פה את ההפרש בין יופי לבין חן. היופי המורגש בעצם מקורו בחן, מפני שבכללותה היא משגת מהאלוהות נועה היגיון, אלא זה למעלה מן ההיגיון הרגיל. ועבר היופי. אגב, הרב סיודה היה תמיד מסביר, מה זה שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל. על מה היא תתעלל? על החן ועל היופי. זאת אומרת, שקר החן, אם כן חן שווה אפס. הבל היופי, אם כן יופי שווה אפס. אישה יראת השם, אז זה למה, הן יראת השם מחוכמה, הן בגימת, הן בלשון יווני. אחת, אם כן, יראת השם זה אחד לפני האפסים. ככל שיהיו יותר אפסים אחרי האחד, כך הסכום גבוה יותר. לכן אם יראת השם היא תתהלל על יופי וכן, כמה שירבו האפסים כך יגדל. ומתוך שזיו כללותה, שמזיו כללותה נמשך גם כן חוט של חסד בתוך כל יחיד מיחידיה, על ידי חוט קטן זה מרגיש היחיד את היופי הנעלה שיש בתלות האומה, על ידי החן האלוהי החי בקרבה, ומתוך כך הוא מקושר אליה בכללה בקשר המצחים. יש חוט, כל אחד יש לו חוט, לא דג, כל אחד יש לו חוט. זאת אומרת, החוט שמקשר כל אחד הוא בעל אופי מאוד מיוחד. יש אדם שמה שמקשר אותו לכלל ישראל זה התורה. הוא אומר, אני כל כולי אהבת התורה, וכיוון שהתורה הזאת זה תורת ישראל, זה לי קשור. יש אדם שאומר, תשמע, תורה זה לא מעניין אותי, אבל ארץ ישראל, שוב, זה אני קשור, זה החוט שלו. שאחד אומר, אני בכלל לא אוהב לא ארץ ישראל ולא תורה, אבל אני אוהב את ההומור היהודי. הוא קשור דרך החוט הזה. יש מי שאוהב את השפה היידיש, יש מי שאוהב את הפולקלור, יש מי שבכלל מרגיש יהודי בגלל האנטישמים. יש אדם שמרגיש, מה?
כי הבדיחה, אתם תשמע את אומרת, היהודי שהתעצר.
כן?
מה שנשאר לי מהיהדות זה שאני אוהב שאולים פנים אוהב את זה, ואני אשחק בכלל היפה.
כן. כן, כן, בדיוק. זה חוטים. ולכן צריך לדעת, זה מבחינה פדגוגית חשוב מאוד. לא לזלזל בחוטים. יפה. כל אחד יש לו חוט משלו שקושר אותו לכלל ישראל. ולכן, ככל שחוט קיים, צריך להגדיל אותו, לטפח אותו, לשמן אותו, שהחוט הזה יהיה אמיץ. כן? לעומת זה, יש, בפדגוגיה יש טעויות, לפעמים אומרים, החוט הזה לא מוצא חן בעיניי, בוא נשים לך חוט אחר. סכנת נפשות? כן? סילקת החוט זה, מי יודע אם החוט השני נשתל פה? לכן, כשהקדוש ברוך הוא נגלה למשה, לא אמר לו, אנוכי אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. אמר לו, אנוכי אלוהי אביך. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב. זאת אומרת, אלוהי אביך, אומרים חז"ל, דיבר עמו בקול של עמרם. כלומר, האופן שאתה קשור אל האומה, הוא מביא אותך אל ההכרה הכללית של אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב. זה לא ההפך. כן, דרך החוויה האישית שלך, הפרטית שלך, כן, שאתה בן עמרם. נכון, כמו שכל אחד מאיתנו, הקשר שלנו אל עם ישראל זה דרך ההורים שלנו. ולכן כשבחינוך באים לנתק את הילדים מן ההורים, זה חמור מאוד. למשל אומרים, בוא תלמד בפנימייה של הישיבה התיכונית. מדוע? כי אם אתה תחיה בפנימייה של הישיבה התיכונית, אתה תקבל חינוך טוב. מה מונח מאחורי האמירה הזאת? שמה שיש אצלך בבית זה גרוע. ומי אמר לך, אולי כל מה שקושר את האיש הזה לעם היהודי, זה בכלל העובדה שהוא בן למשפחה הגרועה הזאת. ולכן הרבה הרבה טעויות פדגוגיות נעשו על ידי זה. זה מתחיל מאלוהי אביך. זה בדיוק מה שהתורה פה באה לחדש. כלומר, זה כל כך גבוה אלוהי ישראל, שהוא כולל גם את הרובד הפרטי הנמוך של הקישור אל אבא שלו. מובן? לא, עד רבה, זה עושה את משה רבינו גדול, שבכל מקום שאתה מוצא גדלותו של משה רבינו, אתה מוצא את הנבטנותו. בדיוק. כלומר, אצל הרב מדבר על זה בורות הקודש, שהפילוסופים הם אריסטוקרטים. הם עוסקים בדברים גבוהים, כוללים, והדברים הפרטניים, הקטנים, שייכים לספירה אחרת, נמוכה יותר, של הפולקלור, של הסוציולוגים, של המדע הפשוט וכדומה, כן? אומר, לעומת זה, הרב אומר, הגדלות של תורת הסוד, לעומת זה, זה שהיא מקיפה בהסברה אחת כוללת את הכל. באותו סגנון ובאותם המילים יוסברו שאלות תיאולוגיות עליונות ופרטי פרטים של מעשים. נכון? כן. עכשיו יש הלכה מעניינת. כן? לא הלכה, יש מנהג של המקובלים, שהטבעת של הנישואים היא מרובעת מבחוץ ועגולה מבפנים. למה? אתם בסתרי תורה. איזה סתרי תורה? איך נברא העולם בעצם? אבל כאן לא מדובר בחתונה פרטית, מה אתה מדבר על בריאת העולם? אלא זה אותה ההסברה למעשה פרטי קטן, מעשה כללי עולמי. זה המיוחד של תורת הסוד. ולכן משה רבינו הוא כל כך גדול, שהוא יכול להאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, שהוא גם אלוהי אביך. כן.
לגבי השאלה שבניתוק של אלוהים ההורים, פשוט זאת הסתורית שמחזור את היתר
בה. שמה?
בצבא הטורקי למשל,
כן,
לפני 200 שנה בערך,
כן,
חלק מהחיילים היו ילדים שבגיל 3, 4, עד 7 אחים מאוחר ניתקו אותם מהבית.
נכון.
שההורים מסרו אותם מרצון.
נכון.
כי להם הריחות.
נו.
ילדים לגדלו בלי שום זהות של הורים, וגדלו נאמנים לשלטון. זה דתיים.
נכון, כי זה אבא שלהם. השלטון זה אבא שלהם. אבל אם תשאל אותם מה קושר אותם לבית של אבא, של האבא הביולוגי, שום דבר. על מחנך טוב, מוסד טוב, לא
ברור. כמה שיותר
להשאיר את הילדים. אבל זה סותר את השיטה הסוציאליסטית הבריאה, שהיא יורשתה של אפלטון, הרשע, אבל זה נכון, כן.
מה אתה... היה תנוע.
אני לא יודע.
לקחו את הילדים ממשפחות מאוד טובות,
מה בתינו? נו ו? כנגד ההורים. אבל הם היו קשורים למשהו. כלומר, הם היו קשורים אל ההורים באיזושהי צורה. אלא שהם אמרו שכדי לקיים את מה שההורים מייצגים, צריך למרוד בהם.
זה לא היה...
אז היה חוט אחר, לא ההורים, היה חוט אחר. הצדק החברתי. מה? לא דווקא, כן, לא אמרתי. אתה צודק, לא אמרתי שהחוט דווקא ההורים, אבל תזכור שלמרות כל זה, כן, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, איפה הם שמעו את זה? בבית של ההורים. פסקה זין. על ידי תוספת שפע רוח הקודש באומה יתגדל או יתגדל הקשר שיש בין הפרטים אל הכלל. הפרט חי לבדו, הכלל לבדו. עכשיו, מה גורם לי לחשוב את עצמי כחלק מן הכלל? זאת התפיסה האורגנית שנלמדת דווקא על ידי רוח הקודש. לעומת זה, השכל הפשוט הוא אנליטי, הוא מבדיל. כן, על ידי השכל אני יודע להבחין בין דברים שבמציאות מאוחדים. לעומת זה, רוח הקודש מאחדת בין דברים שבמציאות הם נפרדים. זה פעולה הפוכה. לכן, ככל שיתרבה רוח הקודש באומה, כך יש יותר הופעה של הכלל במציאות, ולכן הפרטים יהיו מחוברים יותר אל הכלל. לכן, כשמשל יש גבורה מלחמתית, זו הופעה של רוח הקודש. אומר הרמב״ם, המדרגה הראשונה ממדרגות הנבואה זה שאדם מוכן לסכן את עצמו כדי להציל את הציבור. כשהוא עושה את זה, על זה נאמר ותהיה עליו רוח אלוהים, וזאת היא מדרגת השופטים כולם, שכל השופטים התחילו את דרכם בפעולה למען הציבור. כן? מה הקשר בין זה לבין רוח הקודש? לפי הרב כאן זה מובן. הקשר לרוח הקודש זה העובדה שהוא מבין שהוא חלק מן הכלל, שחייו הם חיי הכלל. מה?
גם לחיבורים יש דבר
כזה. נכון, גם זה מדרגה של רוח הקודש. נכון, גם זה. אבל אומר הרמב״ם שזה כדי להציל ציבור גדול של צדיקים. אם זה כדי לעזור לציבור גדול של רשעים, אז זה לא שווה, אז זה לא רוח הקודש, זה סתם רשות. אבל כשמישהו עושה משהו גדול כדי להציל אנשים טובים, או כדי לקדם איזה רעיון גדול ואמיתי, אומר הרב, אומר הרמב״ם, זה התחלה של רוח הקודש. זה יכול להיות גם אצל גויים, זה נכון. רוח הקודש יש גם אצל גויים, כמו שכתוב במפורש בתנא דבליהו: מעיד אני עלי שמיים וארץ, בין איש בין אישה, בין ישראל בין נוכרי, שורה עליו בין עבד בין שפחה, שורה עליו רוח הקודש לפי מעשיו. כן, זה ברור. בכל חברה יש רשעים, לא ייתכן ציבור בלי רשעים. השאלה היא מה הציבוריות הזאת מייצגת.
להציל ציבור של רשעים, בתוך המילה ציבור יש הכל.
כן, לכן אני מסביר, יש ציבוריות המורכבת מצדיקים ומרשעים שהיא מייצגת רעיון נעלה, ויש ציבוריות המייצגת רעיון מרושע. למשל, בציבוריות הגרמנית, למרות שיש שם מן הסתם צדיקים וגם בינונים מורשעים, אבל הציבוריות הגרמנית היא רשעה. נכון, הזיבוליות. ולכן לעומת זה, הציבוריות היהודית, למרות שיש רשעים בישראל, היא נושאת בקרבה רעיון נעלה, קידוש שם שמיים. ולכן מי שמוסר נפשו למען כל ישראל, זה ראשיתו של רוח הקודש. מי שמוסר את עצמו למען גרמניה, זה סתם טמטום, אם לא גרוע מזה. כן. פסקה חצי. מה קרה? לא, זה לא, זה לא. חיים בטריות הלכו. או שאין הפוכות. קורה. היית אומר לי, הייתי מביא בטריות, מה בעלי? יש נפילה של רוח הקודש, נכון. בעלי רוח הקודש הם גיבורים. כן? כל פעם שהיה מישהו בעל רוח הקודש באומה, אפשר היה להבחין בו שהוא גיבור. כן, אבל גם בזמן הגלות. כן? אנשים בעלי רוח הקודש היו גיבורים. למשל הרמב"ם. היה גיבור. לכן גם היה לו רוח הקודש. הגיבור, וואו, אתה יודע נגד מה הוא עמד? שלא, לא, אבל שלא לדבר על כל מה שעשו לו. הוא עמד כצור איתן שלא נעתק ממקומו. אדם היו עושים לו עשירית ממה שעשו לרמב״ם, היה נשבר מקבוצות הצדים. רמב״ם, אתה לא מרגיש את זה בקטעים שלו בכלל. הוא כותב כאילו שהוא האדם השלב ביותר בעולם שלא קרה לו דבר מימיו. זה גיבור. מה? כן, קשה לו, קשה לו מבחינה טכנית, אבל כשאתה רואה מה שהוא כותב גם בתקופה ההיא, אתה רואה שזה אדם שכותב כאילו לא קרה לו דבר בעולם. שנה אחת, נכון, שנה. כן, כן, זה נכון. כן, 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 זה גבורה שלי.
כשדיברת על גבורה, דיברת על גבורה למען ציבור.
כן, אבל הגבורה זה קודם כל תכונה בנפש. זה מתחיל מתכונה פנימית בנפש, שאחר כך בא לידי ביטוי כלפי הציבור. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו למשל. כן? אני להבין בין הדולבין. נכון, אבל זה מתחיל מזה. אדם שאינו שולט על עצמו גם לא מוכן למסור את עצמו למען הכלל. ואם הוא כן מוסר את עצמו למען הכלל, אז זה סתם התאבדות של ייאוש. יש את זה בין מתאבד בגלל שממילא אין לו מה להפסיד, לבין אדם שמוכן למסור את נפשו למען הכלל, דווקא מתוך מלוא ההכרה, מתוך גבורה וכדומה. כן.
במקרים של עולם
מוניה
היו סוסטריטים
אטאיסטים, מה שאתה רוצה,
שהקריאו את עצמם למען כלל.
נכון. ויתרה מזו,
היו גויים שגם כן היו
אטאיסטים,
והם
הציבו נכון.
בסכנת
חיים. נו, אז מה? היה על כולם,
היה
עבור שפות? ייתכן. זאת אומרת, סימן שהאטאיזמה שלהם לא היה אטאיזם באמת. ככה מסביר הרב באורות הקודש. שכל מי שיש בו מודע, מידה מסוימת של מוסריות, גם אם הוא טוען שהוא אתאיסט, זה סימן שהוא מאמין. שאם לא כן, הוא היה מוסר. כן. גיבורים עייפים. יכול להיות. אבל כתוב, ויקץ כגיבור השם. כי ישן השם כגיבור מתרונן מיין. מתי שותים יין? בפורים. רוח הקודש בא דרך כנסת ישראל אל הלב של כל יחיד ויחיד לפי מעשיו. אתם מבינים איך רוח הקודש מתגלה בעם ישראל? רוח הקודש בעם ישראל זה מתחיל מן הכלל. אצל הגויים רוח הקודש זה בא מן הפרט. זאת אומרת, האדם נברא בצלם אלוהים, צלם אלוהים הזה מעורר אותו למחשבות גדולות, למעשים גדולים, לדיבורים גדולים, עשייה חשובה. וזה בתור אדם פרטי שהוא מגלה את הקדושה ואת רוח הקודש שבו. מה שאין כן בעם ישראל, כשיש רוח הקודש, זה לא מתחיל מן היחיד, זה מתחיל מן הכלל. זאת אומרת, דרך כלל ישראל יש רוח הקודש אצל היחיד. הנבואה הכללית היא רק בישראל. יש נבואה אצל אומות העולם, כי היא נבואה פרטית, בסגנון אחר לגמרי. כן? אבל עם ישראל זה דרך הכלל. ולכן הרב מדבר, רומז על זה בתחילת ספרו, בתחילת אורות, שיש שני סוגי רוח הקודש בעולם. יש רוח הקודש פרטית, ויש רוח הקודש לאומית. זה מסביר למשל איך זה יכול להיות שיהיה אדם בעל רוח הקודש פרטית, ולא ציוני. איך זה יכול להיות? קרו יש אנשים צדיקים שמן הסתם יש להם גם רוח הקודש, אפשר להבחין בזה, והם אינם ציוניים. מדוע? כי הם מחוברים לנפש, לרוח הקודש של נפש הפרט, עוד לא השיגו את רוח הקודש של הכלל. לעומת זה, לעומת זה, יש, לא לעומת זה, יש גם השלכה נוספת לדבר הזה, שרוח הקודש באומה פועלת מתוך הכלל. למשל, יש הגדרה ברמב״ם של מה זה ארץ ישראל. ארץ ישראל זה כל חלק שבין, שבתוך גבולות ההבטחה, שנכבש מדעת כלל ישראל. אבל אם זה יחיד שכבש, לא חייב בתרומות ומעשרות. עכשיו, ואם יחיד כבש על דעת הכלל, כן חייב בתרומות ומעשרות. למשל, אומר הרמב״ם, יאיר בן מנשה הלך וכבש את חוותיהם, אף אחד לא אמר לו ללכת לרבוש, הוא לא שאל אף אחד, הלך וכבש. תרומות ומעשרות נוהגות שם. למה? כי הוא עושה דבר, אמנם בלי לשאול, אבל כולם מסכימים, אז זה בסדר. לעומת זה, אם יאיר בן מנשה היה עושה פעולה וכל עם ישראל היה אומר אחר כך, זה סקנדל, אני מתבייש, אני מגנה את המעשה, אני מתבייש, אני יהודי, או אני עומד בו שנחלם. אז כשיאיר בן מנשה עושה פעולה כזאת, המקום שהוא כובש אינו קדוש בקדושת ארץ ישראל, ואינו חייב בתרומות ומעשרות. כן? זה אחת ההשלכות שיש ממה שאומר כאן הרב, שרוח הקודש זה בא דרך כלל ישראל אל כל יחיד ויחיד ויחידיה. אבל יוזמה פרטית שהיא מנוגדת לרצון של הכלל, כן? עם כל יופיה או טובה או השלכותיה הטובות, אינה רצויה. כן,
רוח
הקודש משפשת לרבי, איזה
סוג רבי, איזה סוג רבי, הרבי
מלובביץ', תלוי, זה יכול להיות רוח הקודש פרטית, יכול להיות רוח הקודש כללית, זה תלוי. יש אצל הרבה אנשים גדולים שפע של רוח הקודש שאיננו קושר אותם לצורכי האומה.
אפשר לקבל הגדרה?
רוח הקודש,
לא, רוח הקודש זה נובלות נבואה. נובלות נבואה. אז נגדיר מה זה נבואה, מתוך כך מה זה רוח הקודש. נבואה זה דבר השם אל האדם. ריבונו של עולם מדבר, מוסר, מגלה את רצונו אל האדם, באופן שאינו מתיר ספק, באופן שיש ודאות.
התגלות?
זאת התגלות. אבל לא סתם התגלות, זאת התגלות של דיבור. כי גם שקיעת חמה זה התגלות, אבל זה התגלות סתמית, אימפרסונלית. לעומת זה, בנבואה זאת התגלות רצונית, שמגלה את הרצון, היא התגלות פרסונלית. הוא אומר, אנוכי השם אלוהיך. כן? הוא לא אומר, אלוהיך הוציאך ממצרים. הוא אומר, אנוכי השם אלוהיך. אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הוצאתיך, לשון יחיד, לשון מדבר. זה הנבואה. רוח הקודש זה שאריות של זה. זאת אומרת, שמה שמתאים בין הנבואה לרוח הקודש זה הוודאות. ורוח הקודש יכולה לשלוט גם הטעות במידה מסוימת. ולכן צחצוחי טומאה יכולים להידבק ברוח הקודש. כן. איך רואים את זה? איך רואים את זה? יש רוח הקודש. איך יודעים שיש רוח הקודש למישהו? לא, זה שם הנביא, כי נביא הוא כותב. כן. לא, אבל למשל, כשאדם אומר עתידות, צורך החודש, או הגמרא אומרת דוגמה יותר פשוטה, תלמיד חכם אחד אומר חידוש, ובאותו זמן מתברר שתלמיד חכם אחר אמר אותו דבר, והם לא ידעו אחד על השני, אומרת הגמרא, זה רוח הקודש.
של אחד או של שניהם?
של שניהם. הרי היה שהם אמרו את זה באותו זמן, בלי לדעת אחד על השני. וזה דבר חדש, זה רוח הקודש.
אז הרמה ורבי יוסף
קאור
זה ככה
לגבי? כן, הרבה הרמה ורבי יוסף קאור זה ככה. האור החיים, כן 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 ודאי, הבעל שם טוב, כן. או למשל שיש ידיעות מן העולם הידיעות, זה נקרא רוח הקודש.
אבל כל הדברים האלה זה דברים שנמצאים על ידי טלפתיה.
זה נכון, זה נכון, אתה צודק, שהטלפתיה זה התחתית של התחתית של השארית של הענף של הדבר הזה. זאת אומרת, כל מה שהפרפסיכולוגיה חוקרת, זה נגיד אותם חלקים של הנפש שהם רגישים לרוח הקודש. כמו שאתה אומר, למשל, חלום אחד בשישים מנבואה. אבל ההבדל בין הכישרונות האלה הטלפתיים לבין רוח הקודש, שכל הכישרונות האלה הם נתונים טבעיים, לעומת רוח הקודש שבא על ידי התנהגותו של האדם בקדושה. שאדם נוהג בקדושה וזוכה לרוח הקודש. זה מסילת ישרים. זהירות מביאה לידי זריזות, שמביאה לידי נדיקיות, שמביאה לידי קדושה, שמביאה לידי רוח הקודש. נכון. יש זה רק רוח הקודש ולא נבואה. זה כישרון. זה מה שאמרנו. זה כישרון. זה לא בקדושה. לכן זה לא רוח הקודש. לכן זה לא רוח הקודש. זה כישרון. כישרון של ראייה לעתיד. חוזה עתידות. רגישות. וזה יש אצל הרבה אנשים.
קדושה זה לא כישרון של עשיית קדושה?
כן, אבל זה כישרון מוסרי. זה הכוונה. כן, רוח הקודש זה עובר דרך המוסר. כל שאר הדברים זה לא עובר דרך המוסר. זה טריקים. זה טכניקה. לא, לא טריק במובן שזה שקר, אלא במובן שזה טכניקה.
אם אתה משעבד את הכישרונות
הטבעיים,
סליחה? אם
אתה משעבד את הכישרונות הטבעיים, אז זה סייעת. נכון.
נכון.
יש על זה ספר אגב מעניין, שער הקדושה של רבי חיים ויטל, כיצד להשיג רוח הקודש בארבעה פרקים. באמת זה מעניין. אז זה מעניין שם, יש שלושה חלקים ראשונים והחלק הרביעי. שלושה חלקים ראשונים זה מוסר. אם אתה עומד בכל מה שכתוב בשלושת החלקים הראשונים, אז תשתמש גם בחלק הרביעי, שהוא באופני השימוש ברוח הקודש. נכון. לנבואה. לנבואה ולא השיגו. אבל רוח הקודש כן. נכון. נכון. מה הם למדו שם? שער הקדושה. גם רוח הקודש זה מת השם, אבל זה יותר קל. מה? צריך מה? כן, כן, ודאי. שלושת החלקים הראשונים. כן. צריך פשוט לעשות כל מה שכתוב בשלושת החלקים הראשונים, ואז החלק הרביעי זה כבר יותר קל. אם תראה מישהו שקיים כבר את שלושת החלקים הראשונים, אז תהפוך אותו לגדול הדור. זה חשוב. כן. כן, כן. אצל הגויים, כל התופעות האלה לא עוברות דרך המוסר. אתה צודק. זה מה שמבדיל בינינו לבין כל המיסטיקות שבעולם. כל המיסטיקאים שבעולם נפגשים עם מציאויות אמיתיות, אין שום ספק. זה אמיתי. אבל זה בגישה שאיננה מוסרית. זאת אומרת, בגישה שאיננה עוברת דרך האישיות. יש בחז"ל ביטוי יפה מאוד על בלעם. שבלעם ידע מי מדבר עמו. ואילו משה לא ידע מי מדבר עמו. הפירוש? אברהם שבלעם היה מתנבא בכל שעה שירצה, משה לא היה מתנבא בכל שעה שירצה. מה זה אומר? שמשה גדול מבלעם. למה? כי כשבלעם מתנבא, מי שמתנבא זה הוא. כלומר, הוא שומע את עצמו, הוא שומע, אפשר לומר, חלק אלוהי עליון מאוד של עצמו, אבל זה את עצמו שהוא שומע. ולכן בלעם יודע מי מדבר עמו, כי מי מדבר עמו? הוא. ולכן הוא מתנבא בכל שעה שרוצה, כי אצלו זה הכל תלוי אך ורק בטכניקה. לכן מה שנאמר, נופל וגלוי עיניים. השיטה של בלעם הייתה ליפול, זה האופן שבו היה מתנבא. מה שאין כן משה, הנבואה שלו היא נבואה אמיתית, היא באה מן החוץ, היא באה מן האינסוף, ולכן אינו יודע מי מדבר עמו, ולכן אינו מתנבא בכל שעה שרוצה, זה תלוי בו ולא במשה. כן, אז זה מה שבסביבך המערב, מה שמשה הוא לישראל, בלעם הוא לגויים. זאת אומרת, משה הוא שקול כנגד כל ישראל, הוא תמצית האומה. כלומר, עם ישראל מוליד משה, הגויים מולידים בלעם. כלומר, משה הוא לישראל, מה שבלעם הוא לגויים, או להיפך, כן? נכון, לא, בסדר, לא מסביר כל טוב. אז לא גמרנו את הפסקה. כן, רוח הקודש בא דרך כנסת ישראל אל הלב של כל יחיד ויחיד לפי מעשיו. החפץ של האידאליה האלוהית היותר גבוהה לגשמה, אגב זאת הסיבה בגלל מה שאמרתי שאני לא מקבל את המעשה של דוקטור גולדשטיין, אבל כן, זה לא מצד הבעיה המוסרית שיש בעצם שפיכות הדם, שעל זה יש הרבה מה לדון, אלא מצד שהוא לא נשלח על ידי האומה, זאת הבעיה. טוב, מה? כן, ודאי, אפשר לדעת את זה ככל שמכירים יותר את הציבור. למשל, כשעשו את סבסטיה נגד דעתה של ממשלת ישראל, אז איך הרב ציודה הסביר את זה? כי הוא אמר, העם איתנו. כי אז היה גם לחץ ציבורי גדול מאוד, היה ברור שהממשלה הולכת נגד רצון הרוב המכריע של האומה. אז היה מקום איזה, זה כמו שמישהו אומר, תדחף אותי קצת, אני לא יכול לבד, אז בא תדחוף אותי. כן, אבל במקרה הזה זה לא אותו דבר.
היה סתירה
בטלוויזיה, ראינו הרבה אנשים, וחלק יותר מ-50% אני חושב שזה לא, אף אחד לא, זה לא ככה, במיוחד שיש היום קרע גדול בעם, יש קרע גדול בתוך האומה, והקרע הזה מראה ש כשחלק אחד של האומה עושה פעולה קיצונית, החלק השני אינו מוכן ללכת אחריו. זאת אומרת, זאת אומרת שזה אולי תורם להעמקת הפירוד בתוך כלל ישראל. זאת בעיה. הלאה. החפץ של האידאליה האלוהית היותר גבוהה לגשמה בחיים ובמעשה, בחיי החברה והאומה, ולהרגילה בעדנת הציורים התמידיים ההולכים ושוטפים תמיד בכוח המדמה אשר בנפש האדם, להרחיב צעדיה בחוכמה וכישרון, עד שמצד רוב פיתוחה ושיכולה היא מוצאת את עצמה מבונה בכל טוב, אור, חסד, גבורה, חוכמה, שמחה, עדן ואהבה, ומתוך שלמות בניינה ומילואה היא מרגשת גם כן בהערה פנימית את האור והטוב העולה למעלה למעלה מכל הכלים של יכולתה וחפציה, והיא מתנסית תמיד לאומתם. וכשם שהחפץ העליון האלוהי השרות בכללות האומה נותן מכוחו את עוז רוח קודשו על היחידים המתקשרים אליו, כן גם כל יחיד המתקשר בתכונה אלוהית בטוב מוחלט במוסר טהור כללי המחוזק בדעה ושכל טוב לפי אותה המידה שהוא משתוקק להעלות את נשמת האומה כולה לרוממה ולסגרה, כן הוא פועל וכן הוא מחזק אותה ומוציא אותה מתעלומת הכוח אל אור הפועל. כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים הוא מתפלל עם הציבור, אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליו, כאילו פדעני לי ונבני, מבין אומות העולם, ברכות עמוד עליו. מה? עדן. עדן זה מלשון להתעדן. מה? לא, גם עדן זה סוג של עונג.